טוב, אז שוב בוקר טוב. אנחנו לא נפגשנו זמן רב. בואו נחדד קצת את העניינים, ניכנס לעניינים. הנושא שלנו כרגע זה אמונה. כלומר, אנחנו לא לומדים אמונה, אנחנו לומדים מה זה אמונה, כן? כשאנחנו לומדים אמונה, אז אנחנו בעצם נוגעים בשורש כמעט הכי עמוק של האישיות שלנו, של ההוויה שלנו. כי אמרנו שהאמונה היא הביטוי של הנשמה שלנו, כן? האמונה היא הביטוי של הנשמה שלנו, שהנשמה שלנו זה חלק אלוקה ממעל, והיא הביטוי גם של היחס שלנו בעצם לריבונו של עולם. או יותר נכון, היחס שלנו לעולם ולחיים עם משקפיים של ריבונו של עולם, איך שהוא ברא את המציאות בצורה נכונה. זה מתבטא ברגשות, כן? זה, אנחנו יוצאים, הולכים מבפנים החוצה. אמונה, ביטוי של הנשמה. היחס לריבונו של עולם, היחס למציאות, כפי שריבונו של עולם ברא את העולם, זה בא לידי ביטוי בשתי רגשות. רגש של אהבה ורגש של יראה. אהבה, אמרנו, זה רצון או הרגשה של התחברות, של הזדהות, של חיבור, כמו שאמרנו קודם. ויראה זה לראות את הגודל והמושלמות של, של החיים, של העולם, של ריבונו של עולם עצמו, אנחנו, אין לנו נגיעה בו, אבל של התגלות של ריבונו של עולם בעולם, זה יוצר לנו איזו רתיעה מתוך, בוא נאמר, מתוך יראת כבוד. כבוד ולדעת את מי אנחנו לעומת ריבונו של עולם, לעומת העולם כולו והיכולות והכוחות שמשחקים בעולם כולו. לראות את הקוטן שלנו מול הגודל, זה רגש של יראה. מי שמסתכל על העולם מהכיוון הזה, ראינו בפסקאות הקודמות, מי שמסתכל על העולם מהפרספקטיבה הזאת, אז הוא מסתכל על העולם מהשורש שלו. וממנו נפרס לפניו כל החיים כולם על פרטיהם, והוא מבין את הדברים. כמו שמסתכלים, אפשר להסתכל היום מה שקורה בעולם בתור אלה מסוכסכים עם אלה, מאבקי שליטה, מאבקי נפט, מאבקים כאלה וכאלה, ולעשות כל מיני חיבורים, חיבורים שונים שלא עומדים במבחן המציאות. ואדם שהוא איש אמונה, הוא מבין, יש פה ריבונו של עולם שמעורר, מעורר את העולם, מעורר קודם כל אותנו לתפקיד שלנו, וזה מתגלגל, איך זה מתגלגל בדיוק? אנחנו נראה איך זה מתגלגל, מי שיש לו ראייה יותר עמוקה של, של, של הסתכלות של ריבונו של עולם על העולם, הוא נקרא נביא, הוא רואה את הדברים, הוא רואה מה שיהיה אחר כך, הוא רואה את זה עכשיו, כי הוא רואה את זה בעיניים שלו, כן? שלאן הדברים מתגלגלים. אותו דבר אפשר לראות את המלחמות עולם שהיו במאה השנה האחרונה, לראות את זה בתור, היה משבר כלכלי, עלה איזה משוגע לשלטון, אפשר להסביר את כל הדברים, וזה יכול שזה נכון ברמה הפרקטית או ברמה הנקודתית, אבל בגדול יש פה גלגול, עם ישראל חוזר לארצו, ולכן מתגלגלים, העולם מתגלגל בכל מיני צורות, כדי שאנחנו נחזור לפה וניבנה מחדש, וכו' וכו'. זה ראייה אחרת לגמרי. אולי בעצם בוא נראה קודם כל לפני הממילא, בוא נראה פה את המקורות הראשונים. אז אנחנו מתעסקים, כמו שאמרנו, במידות הראייה, אמונה, וזה שם שלי, עמוק ופשוט. כשאדם הוא באמת עמוק, אז הוא רואה את הדברים בפשטות. הוא יכול להגיד את הדברים בפשטות, הוא יכול לספר סיפורים פשוטים שמבטאים את העומק הגדול של החיים. הוא לא מסתבך בכל מיני מילים מפוצצות ופילוסופיות מסובכות, אלא אדם שיש לו ראייה ברורה, עמוקה, אז הוא רואה את הדברים מול העיניים שלו, הוא רואה אותם ויכול גם להסביר אותם בצורה פשוטה. אז עמוק הוא פשוט, אין פשוט, אז אין עמוק. עכשיו נראה למה זה קצת נושא מסובך ולא פשוט. כן, אנחנו נראה מה הכוונה, תכף נראה שזה כן פשוט. יש דפים שמה. כן, כן, זה דף, כן. אתה יכול גם להתקרב אם אתה רוצה זה באותו מחיר. כן, הרגשה קצת יותר טובה, כן. אז יש פסוק בתהילים שאנחנו אומרים אותו פעם בשבוע לפחות, ממזמור קוף י' א', לפחות הספרדים אומרים את זה, אני לא יודע מה אשכנזים, אבל במנחה אומרים את זה, כן? כתוב, גדולים מעשי השם דרושים לכל חפציהם. כלומר, מעשי השם הם גדולים. גדולים במובן, לא רק בגדלות שלהם, הם מורכבים מאוד. יש הרבה חוכמה במעשי השם. איך שהוא מחזיק את כל העולם, את כל המורכבות של העולם. מי שמתבונן רואה שגדולים מעשי השם. אבל הם גם דרושים לכל חפציהם. מי שרוצה להתבונן, לא חשוב באיזה רמה הוא נמצא, כן? הוא יכול לראות ולהתקשר לזה. בין אם הוא אדם, אני יודע מה, מתוחכם ומחוכם, בין אם הוא אדם פשוט. זה לא משנה. מי שיש לו חפץ לראות את מעשי השם, כן? אז הוא רואה את זה ברמה שהוא צריך לראות את זה, והוא מתעשר מזה, מתמלא מזה. כן? אז גדולים מעשי השם, ויחד עם זה, למרות שהם גדולים מעשי השם, דרושים לכל חפציהם, כל מי שחפץ, יכול לראות ולדרוש ולקבל את מה שהוא צריך לקבל. עוד פעם? לא, אלה שדורשים, כן? יכולים לקבל את חפציהם, הכוונה זה מלשון רצון, את רצונם. זה לא חפצים.
זה שייך לרוצים.
כן, לדרושים, לרוצים. לא, דרושים לכל חפציהם. מי שחפץ זה הפוך פה. זה לא משפט עברי רגיל. מי שחפץ, אז הוא יכול לדרוש את זה, יכול לראות את זה. אז ראינו עוד פעם, יש עומק, יש גודל, ויחד עם זה, כל אדם פשוט יכול לראות את מה שהוא צריך לראות. מה אומר מצודת דוד על הפסוק הזה? בואו נראה ביחד. אתם רואים מקור מספר 2? גדולים מעשי השם, אם כי מעשי השם הם הגדולים. רוצה לומר, עשויים בחוכמה נפלאה, דיברנו על זה מורכבת. על כל זה, כלומר, למרות זה, הם הדרושים ונמצאים לכל החפצים להתבונן בהם. זה מה שהסברנו, נכון? הסברתי את זה על פי המצודת דוד, רק רציתי שנראה בפנים. למה הבאתי את הפסוק הזה? זה בתור הקדמה להבין את פסקה 3 או פסקה ג' באמונה. שלום עליכם. כן, אז זה הקדמה להבין את הפסקה, כי הפסקה קצת מורכבת, קצת מסובכת, לשון הרב לא כל כך נראה לנו, אז זה ככה כמו משפך להיכנס לתוך הנושא. אז בואו נקרא עכשיו את הפסקה וננסה להסביר אותה לאור מה שראינו עכשיו. האמונה האלוקית היא המחשבה היותר עליונה. זה החוכמה היותר גדולה. יראת השם היא חוכמה ואין יותר ממנה, היא השורש של כל החוכמות. כל החוכמות זה פרטים של יראת השם. אז האמונה האלוקית היא המחשבה היותר עליונה, שמתוך גובהה היא משתפלת בכל השדרות, היא יורדת לכל הרבדים היותר נמוכים, גם היותר שפלות, או היותר מושפלות, היותר נמוכות, ובכל דרגה ושדרה, שדרה זה רמות, כן? בכל דרגה ושדרה היא מתארת כפי ערכה, או מתוארת כפי ערכה. כל שכבה, נקרא לזה שכל שכבה של ציבור, כל שכבה של אנשים, יכולים לראות את החוכמה האלוקית ברמה שהם נמצאים. מלמעלה יורד עד למטה. לכן ספר התורה, או יותר נכון, חומש, נקרא חומש, כן? שאנחנו לומדים חומש, שהוא מתאר את האמונה האלוקית, בעצם זה ספר האמונה האלוקית, כן? יכול לקרוא את זה ילד בן 4-5, תלוי באיזה ציבור מתחילים לקרוא וללמוד תורה, הוא יכול לקרוא את זה ולהרגיש חיות מהסיפורים של אברהם אבינו, והוא מזדהה עם אברהם אבינו, הוא רוצה להיות כמו, ויכול ללמוד את זה באותו מידה, איזה מקובל גדול, את אותו סיפור על אברהם אבינו, ולראות בתוך הסיפורים האלה התגלות של ריבונו של עולם והבנה נפשית, נפשית פרטית, נפשית ציבורית, להדריך את החיים שלו, לכוון את הילדים שלו, לכוון את, את הכוחות בתוך הנשמה שלו, מאותו סיפור. למה? וכיוון שהחוכמה הזאת היא כל כך עליונה, שהיא באמת יורדת ומתפרטת לכל הפרטים של החיים, עד המעשים, עד ההלכה. עד ההלכה, כי בתוך כל הלכה פשוטה, שאתה נותן צדקה, שאתה מניח תפילין בצד שמאל ולא בצד ימין, גנוז ערכים, או מכלול של ערכים, או פסיפס של ערכים בהרמוניה, שההלכה הפשוטה מגלמת את הערכים האלה במקום הנכון ובזמן הנכון, באיזון הנכון. כן? כל הלכה, כמו שדיברנו על זה כבר כמה פעמים, כל הלכה היא לא איזה סתם, איזה מייסה שצריך לעשות אותו, כי המלך אמר. כל הלכה והלכה היא מגלמת בניין נפשי. ובונה את, את הנפשיות הנכונה של הבן אדם שקשורה להלכה הזאת. וגם הפוך. אז לכן אותה הלכה היא גם מגלמת את כל העולם הנפשי המתוקן שצריך להיות בתוך ההלכה. לכן אדם שהוא מקיים הלכה הוא נבנה נפשית מזה. אם הוא עושה את זה מתוך רצון טוב, אם הוא עושה את זה כי כפו עליו, כן? זה בעיה, זה ממאיס עליו את זה, כן? אבל אם הוא עושה את זה מתוך הכרה שזה הדברים הנכונים שצריך לעשות אותם גם אם הוא לא מבין, אז ההלכות האלה בונות אותו. נתנו דוגמה פעם. צדקה, אתה נותן צדקה, כל יום אתה נותן צדקה, זה בונה את מידת הנתינה שלך, אתה נהיה אדם נותן. אנשים גדלים אגואיסטים באופן פשוט, כן? הם גדלים אגואיסטים, כל הזמן רוצים לקחת. התורה רוצה לבנות את, את הנתינה שלנו.
מה קורה שאתה לא מקבל חזרה?
רגע, רגע, שנייה. לא, לא, זו שאלה טובה. התורה באה לבנות את מידת הנתינה שלנו, שאנחנו נהיה יותר ויותר נותנים, פחות ופחות אגואיסטים, פחות פחות שבועים ועבדים של הרצונות הפרטיים שלנו והתאוות הפרטיות שלנו, ויותר ויותר נותנים. עכשיו, לא צריך לתפוס את זה בצורה ילדותית. אדם שהוא לא מקבל, הוא לא יכול לתת. אני לא, זה לא שאסור לי עכשיו לקבל. מותר לי לקבל, השאלה למה אני לוקח? לוקח בשביל לתת? זה השאלה, כן? יש גם הפוך, דיברנו על זה גם, אם יש אנשים שנותנים בשביל לקחת, זו תשובה לשאלה שלך קצת. איך קוראים לך?
יניב.
איך? יניב. כן, כן. אנחנו נחזור בעזרת השם ללימוד בערב, אני נעדרתי הרבה זמן, מחילה. אבל יש אדם שנותן בשביל לקחת, לא בשביל לתת. נכון? אני יודע, בעל המכולת מחלק סוכריות לילדים, לא בגלל שהוא אוהב אותם, אלא בגלל שרוצה, יגדלו, ימשיכו לקנות אצלו. נכון? זה נתינה בשביל לקחת. אז אנחנו רוצים להיות יותר ויותר נותנים. הצדקה מחנכת אותנו, להיות אדם נותן. לא רק בכסף. ברגע שאדם נהפך לנותן, אז הוא ייתן גם כתף איפה שצריך לתת כתף, או עצה איפה שצריך לתת עצה. הוא יהיה אדם שנותן ולא מנצל. זה נפרס על כל האישיות שלו, זה מצווה אחת קטנה, יומיומית, קטנה, כן? לא צריך לתת הרבה, לתת פרוטה, שלוש פרוטות לתת, כן? ולאט לאט אתה נהפך לאדם נותן. וכן כל מצווה ומצווה היא בונה איזה נדבך נפשי בתוך האדם. עכשיו, אדם שהוא נותן ולא מקבל חזרה, אז הוא לא נותן בשביל לתת, הוא נותן בשביל לקבל חזרה. אדם ש... רגע, 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 רגע. אדם צריך לתת לא בשביל לקבל חזרה. זה מדרגה גבוהה. הוא נותן בשביל לתת. זה שאתה צריך לחיות, זה לא קשור אחד לשני. תלך תעבוד, תרוויח. מה? בסדר, זה דרגה, זה, אפשר לראות את זה בכמה כיוונים. אפשר לראות את זה בכיוון נמוך. לקחת את ה... זה מה שדיברנו קודם, זה הנושא שלנו. אפשר לקחת אדם פשוט, שאתה מדרבן אותו לתת בשביל, לקבל. אבל סוף סוף הוא בסוף נותן. נותן, 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 בסוף הוא נבנה. כן. אבל בדרגה יותר גבוהה צריך לדעת שמי שנותן לא יחסר, לא בגלל שאני נותן בשביל לקחת, אלא אני מבין שאם אני נותן צדקה, אני לא יחסר. לא רק שאני לא יחסר, אלא נקבל עוד בשביל לתת עוד. כי מי ש... זה מה שאני אומר. זה אנחנו מדברים על זה. שאדם לוקח, הוא לא לוקח בשביל לקחת, הוא לוקח בשביל לתת. אז אנחנו יוצאים מהמילה הפשוטה לתת ולקחת המעשית, מדברים על הערך של לתת ולקחת, אני יכול לקחת ולהיות נותן. תלמיד חכם יכול לקחת מקלה איזה מתנה, ובזה היא מתקדשת. לא, הרי הבעל צריך לתת את
טבעת או לתת איזה, איזה משהו שווה ערך לאישה כדי שהיא תרצה להתקדש. אבל תלמיד חכם שהאישה רוצה...
מעלה שלו.
אה? אישה שהיא רוצה להתקדש עם תלמיד חכם, שמאוד רוצה, על ידי הנתינה שלה היא בעצם מקבלת. אז נותן ומקבל, יש רובד פשוט. לקחתי, נתתי, אז זה הפוך, כן, מה שעשיתי עם היד, כן? אבל יש ערך של נתינה וקבלה, זה יכול להיות גם להתהפך. שאני נותן בשביל לקבל, יש אנשים שנותנים בשביל לקבל, נתתי דוגמה, כן? חברת ביטוח שולחת לך כל שנה לוח שנה. למה? בגלל שהיא אוהבת אותך. בגלל שתמשיך להיות בחברת הביטוח הזאת, נכון? או שמישהו מתקשר אליך בטלפון, יש לנו מתנה בשבילך. אתה כבר יודע, מתנה, הם רוצים לקחת משהו, נכון? אז אנחנו מדלגים מעבר למילה נתינה ולקיחה הפשוטה. לא זוכר איך הגענו לזה. איך הגענו, איך התרחבנו למקום הזה, צריך לחזור למקום שלנו. אה?
משפט השני, בכל דרגה בשגריים, את הערת
כפי ערכה. על כל פנים, אנחנו רואים שהתורה, יש לה יכולת, עכשיו נזכר, כן, התורה היא, אמרנו שהתורה היא עליונה, יש לה חוכמה ענקית, אבל היא יורדת עד למטה, עד מה בדיוק אתה עושה נכון, עשייה קטנה, כן? עכשיו הרב כותב פה דבר שצריך לשים לב אליו, כן? אני אקרא את זה קודם. המתחכמים להיות קטני אמונה, יש אנשים שהם מתחכמים, לא מתאים להם המעשים הקטנים האלה, לא מתאים להם להיות מנשקי מזוזות, מניחי תפילים, הולכים לקברי צדיקים, לא מתאים להם, זה פרימיטיבים ככה מתנהגים, כן? זה לא מתאים להם, הם לא צריכים את כל הדברים האלה, הם רוצים להיות אנשים טובים, מוסריים, בלי כל הדברים האלה, בלי המצוות, בלי העירה הפשוטה הזאת, בלי הסיפורים הפשוטים לאנשים הפשוטים, הם רוצים להיות משהו למעלה. הרב אומר, זה לא עובד, בגלל שהתורה משתלשלת מלמעלה עד הפרטים, כן? אז זה לא עובד ככה, כי בתוך הפרטים הקטנים, בתוך הפולקלור זה לא מילה רעה, אבל בתוך המנהגים הכי פשוטים, הקטנים, אפילו של נשיקת המזוזה ונשיקת הציצית, מתחבא מאחורי זה רעיונות עליונים, שאם אתה לא עושה את הדברים הקטנים האלה, ולא מתקשר לדברים שנראים בעיניך פרימיטיביים, אתה גם לא יכול לעלות למעלה. זה כאילו יש לך סולם שמגיע, לא יודע מה, לקומה השלישית, אבל הוא לא עומד על הארץ. אתה יכול לטפס עליו, הוא לא יכול לעמוד בכלל. זה מלמטה עד למעלה, ומלמעלה עד למטה. סולם יעקב, מלאכים עולים ויורדים. אין דבר כזה חצי-חצי, אין דבר כזה. זה מלמטה עד למעלה, מהרעיונות הגבוהים עד הביצוע שלהם בפועל, כנתינת צדקה ונשיקת המזוזה. אני מנשק את המזוזה כי אני מחבב את מה שכתוב שם. אני מחבב את את העירת שמיים שאני מקבל ממה שכתוב שם, כי אני מנהל את הבית שלי לפי מה שכתוב שם, ואת החיים שלי לפי מה שכתוב שם. כשאני יוצא מהבית, אז אני נזכר במה שכתוב שם, כדי שאני יוצא מהבית, אני אתנהג בצורה מוסרית וישרה, כמו שכתוב שם. אז הנשיקה זה ביטוי של חיבה, זה לא פרימיטיבי. זה אהבת הטוב, יש גנוז בתוך הנשיקה הזאת. וכשאתה מנשק את הציצית, אז אתה מחבב את הציצית. שמזכירה לך להיות אדם טוב. מה מזכיר לך ציצית? אני יהודי, רוצה להיות אדם טוב, כן? אז אני, וזה מציץ, וזה רואים את זה, ונפגשים עם זה, והכיפה מזכירה לנו, מזכירה לי שאני יהודי, ואני לא יכול לדבר איך שבא לי ולעשות מה שבא לי. יש לי אלוהים, יש לי כללי מוסר, יש לי גבולות לחיים שלי, אז אני לא יכול לוותר על הכיפה. ולא על הציצית, ולא על נשיקת המזוזות, ולא על כל מיני דברים. אני אתן לכם עוד דוגמה ככה. אתם יודעים, אני יכול שנתתי את הדוגמה הזאת, אבל טוב תמיד לחזור על הדברים. יודעים שמברכים על היין בשבת, מכסים את החלות, נכון? מה אומרים? שהחלות לא התביישו. בא בן אדם כאילו חכם, פלספן כזה, אומר, מה החלות מתביישות? מה מתביישות? מה אתה מבלבל במוח? איזה מתביישות? מי מתבייש פה? מה זה כל הפרטים הקטנים האלה? אבל זה לא נכון. מה זה החלות מתביישות? קודם כל, מאחורי זה שאני מכסה את החלות ומקדש על היין, ובעצם הייתי צריך קודם לברך על החלות, זה אומר שהסדר עדיפויות שלנו הוא קודם כל חלות, קודם כל האוכל הבסיסי של החיים. כי היין זה מותרות. מי שמברך קודם על היין, הוא שם את המותרות בתור סדר עדיפויות ראשון. ואת הלחם, דהיינו את האוכל הבסיסי, בתור מטרה שנייה. אפשר לחיות מיין בלי לחם? אז זה לא נכון. זה, אתה, על ידי המעשה הזה, שאתה קודם מברך על לחם בדרך כלל, ואחר כך על יין, אתה מבטא סדר עדיפויות נכון, סדר ערכי נכון של החיים. אז החלות מתביישות במובן הערך של החיים הבסיסיים, הוא נעלב מהסדר החיים הלא מתוקן. ואתם יודעים מה קורה במשפחות שהמותרות הן במקום הראשון, והבסיס הוא לא במקום הראשון. אז המשפחות מתפרקות, הם רוצים כל הזמן מותרות, זה מה שהם רוצים בחיים שלהם, הכל מתהפך שם. אחד הסיבות, למשל, שזורקים סוכריות, לא בבר מצווה, בחתונה, זה נכון גם בבר מצווה, לפי מה שאני אסביר עכשיו, זכר וקוק כותב את זה, בעיניה. בגמרא לא כתוב סוכריות, בגמרא כתוב שזורקים קליות וגוזיק, לא ממתקים, שאפשר לזרוק אותם, ולא לא מתאפשים כתוצאה מזה שאתה זורק אותם. מה זה בא להגיד לחתן וכלה? תדעו לכם שהסוכריות או הקליות והאגוזים, כן? שאתם, זה לא העיקר בחיים. קחו לתשומת לבכם, ביום הראשון שאתם מתחתנים, שזה היום שממנו אתם מתפתח כל החיים המשותפים שלכם, תזכרו, זה לא העיקר. אל תשאפו לסוכריות. תשאפו, קודם כל יש שלבים, קודם כל העיקר. יש קודם כל לחם. ולחם זה נכון במובן של פרנסה קודם כל מינימלית, וזה גם בסיס של צניעות דרך אגב, אבל זה גם משהו ערכי, שיש סדר, יש סדר לחיים, מה עיקר ומה תפל. אז כל דבר קטן כזה, מנהג פשוט, זורקים סוכריות. פרימיטיביים, אתם יודעים, עושים, אתם מכירים את זה? צוחקים עליהם. לא. כל מנהג הוא קשור להררי קודש. יש בו יסוד חינוכי. לפעמים זה תת הכרתי, זה עובד. או אפילו הכרתי, למי שמבין. כן? אז יש אנשים שרוצים לדלג על זה. זה לא עובד. אומר הרב קוק שהם נמצאים בכף הקלע. נשתהין ונשתהר, כמו שאומרים ביידיש. לא פה ולא שם. אי אפשר להגיע להשגות גבוהות בלי שאתה מקיים את ההלכות הפשוטות. בלי שאתה מתייחס בקדושה ולערך לכל דבר קטן. כי זה צומח ממנו. נתתי גם כדוגמה. בן אדם הולך ללמוד, זה דוגמאות שנתתי כאן. בן אדם הולך ללמוד, אני יודע מה, חקלאות באוניברסיטה. הוא שמע על חקלאות, זה אגב פסקה פה חמישית שקשורה לזה, הוא שמע על חקלאות, איזה יופי, רוצה להיות חקלאי, איזה עירוני אחד, שלא ראה מזמרה ביד שלו, לא ראה טרקטור, לא ראה מעדר, לא נגע בזה, הוא לומד חקלאות. בסדר. לומד בתיאוריה חקלאות, אפשר ללמוד בתיאוריה חקלאות. זה לא נכון, מי שנגע במזמרה, מי שחרש פעם את האדמה, מי שנגע במעדר, מי שראה צמח, ראה פרח, ראה פרי, ראה עץ, יש לו תמונה, יש לו משהו מעשי, משהו פשוט שנמצא לו בתמונה של החיים שלו. ואז שהוא לומד, אז הוא מבין את מה שהוא רואה. כן? אבל אי אפשר לקפץ ולדלג מדרגות. זה לא עובד ככה. אז בואו נקרא את זה בפנים מה שאמרתי. המתחכמים להיות קטני אמונה, הכוונה מי להיות, כתבתי פה מם בסוגריים, המתחכמים מלהיות קטני אמונה, מגביעים את רוחם מהשדרה הנמוכה, כלומר שהם אומרים, לא, זה לא בשבילי כל המנשקי מזוזות האלה וכל הדברים הקטנים האלה, הרצועות האלה שאתם קושרים אותם, והחוטים האלה שאתם שמים אותם, והבד הזה שאתה שים על הראש שלך, זה לא בשבילי כל הדברים האלה, כן? ומתפרצים, הם יוצאים ומתפרצים, ואין הציור של אמונת אלוהים בקטנותו ראוי להם, שזה לא מתאים להם הדברים הקטנים האלה, ובגדלותו אינם עלולים לקבלו. הם לא רוצים, הם מואסים בדברים הקטנים. בגדול, הם לא יכולים להבין. כן? הרי הם כלואים בקלע. כף הקלע, זה מזכיר פה, כן? הם כלואים לא פה ולא שם. הם לא יכולים להיות שם למעלה, ולמטה זה, הם מבזים את זה, אז הם נשארים בלי כלום. והרעיונות, הם לא יכולים, הם כלואים בכלא הרעיונות הסותרים, הם לא רואים את החיבור גם בין שני הדברים. כן? עד אשר יבוא עזרה מקודש, איך אומרים, שהשם ירחם עליהם, זה מה שכתוב פה, כן? הם מבולבלים. איך הם יצאו מהבלבול הזה? השם ירחם עליהם, יפתח להם פתחים. לפעמים זה נפגשים באיזה אדם גדול שפותח להם פתחים, לפעמים הם מתייסרים בכל מיני איסורים שפותחים להם את הפתחים, או ש... יש טרנד חדש בעולם ש... שתופס גם אותם, כן? אתה רצית לשאול משהו, משהו? הכל ברור פה? זה... לא, אז תשאל, כי זה באמת... אני משתדל להסביר דברים שהם לא כל כך פשוטים. לא יודע אם אני מצליח.
הרב חושב פה בין שתי קצוות.
כן. הם רוצים להגביה את עצמם, הם לא יכולים. הם לא, הם מגביהים את עצמם, הם רוצים. מה לא ראוי להם? מה לא ראוי להם?
מה
לא ראוי להם? כן, ומצד שני. כן.
הם לא יכולים להכיל את הגודל.
נכון. זה מה שהוא אומר, שהם נמצאים בבעיה קשה מאוד, והשם ירחם עליהם.
כן, אבל מצד שני, כן. בן אדם, זאת אומרת, הרב רוצה להגיד, הרבקור שצריך לשלב את שני הדברים ביחד. גם מזה התנח ידך.
כן, נכון.
מזה,
כן.
תפוס מזה וגם מזה התנח. עכשיו, אבל מצד שני, יש אנשים שעיקר אמונתם זה רק בין שוק המזכר. זה צריך להיזהר מזה, ורק... כשהוא מוציא את הספר תורה, הוא עומד ומתפלל, והוא
מנשק
לו תורה, אבל
למה
אתה לא מתפלל?
אנחנו לא מדברים על אלה, אנחנו לא מדברים כאלה על אלה, אם כי אותם אנשים שאתה רואה אותם ככה, זה יצמח להם. זה יצמח להם, יש להם על מה, יש להם קרקע על מה יצמח הדברים אחר כך. הם מתבגרים, החיים, והם פתאום רואים פתאום את המשמעות שיש בדבר הזה. עכשיו אנחנו, הרב פה לא מדבר על אנשים. אתה לוקח את זה לכיוון אחר. הרב רוצה להסביר לנו שהתורה או האמונה היא משהו חודר מהסולם למעלה עד השלבים התחתונים למטה. זה הוא מדבר על התורה או על, אמון, על האמונה, הוא מדבר שהתורה היא ביטוי שלה. כן? שאתה, אנחנו, שאנחנו לומדים פה, נדע שזה דבר חורז מלמעלה עד למטה. זה הגדלות של האמונה שהיא מסוגלת לרדת גם לשדרות הנמוכות ולא רק במגדל השן, שם מדברים גבוהה גבוהה. אמרתי לכם, יש אנשים למדו פסיכולוגיה, הם דוקטורים לפסיכולוגיה, הם נותנים עצות מפה ודודה חדשה, אבל עם הבעל שלהם הם לא מסתדרים, ועם הילד שלהם, האחד שיש להם בית, הם לא מסתדרים. כי זה משהו מנותק. אנחנו מדברים על חיים, תורת חיים, שיש בה... תורה, דהיינו, ערכים אמיתיים, וזה גם למייסה. וזה לא איזה יושבים, פצחים גרעינים בסלון, ומתפלספים על כל מיני רעיונות נשגבים, שזה שום דבר, איך אומרים, מחר עם כל מה שאמרת, אתה יכול לזרוק את כל מה שאמרת לפח, זה לא עובד.
האם הרב לא מתכוון פה שלא נצטרך להסתפק בדרגה הנמוכה, אלא נצטרך לשאוף גם...
זה ודאי, זה ודאי. אבל הוא רוצה להגיד שבדרגה הנמוכה כבר גנוז כל הדברים הגבוהים. ואני לוקח אותך עכשיו למקום אחר לגמרי שאתה שואל. כמו שאמרתי, בנשיקה של המזוזה יש ערכים עליונים שאולי אותו אחד הפשוט לא מבין את זה, אבל הוא מרגיש את זה והוא לא יודע למה. וזה מדרגה גבוהה שיש אנשים שמנשקים את המזוזה ולא מרגישים את זה, זה חיסרון גדול. הם לא מנשקים את המזוזה, דרך אגב.
לא חייבים לנשק את המזוזה.
לא אמרנו שחייבים, לא אמרנו שחייבים. אבל אני בכוונה הבאתי, כי זה ביטוי היום נפוץ, מנשקי מזוזות, כאילו איזה פרימיטיבים. זה לא פרימיטיבים. יש בנשיקת המזוזה, זה לא חובה, גם לנשק את הציצית זה לא חובה בקריאת שמע. זה לא חובה הלכתית. חיבוב מצווה, בדיוק, זה חיבוב מצווה. החיבוב מצווה הזה גונז בתוכו משהו עמוק, שמי ש... הולך ומתגדל בלימוד תורה ובגילוי סוד, אז הוא מבין את, את העומק שיש בתוך הדבר הזה. אבל גם מי שלא לומד בזה ויש לו חיבה לדבר הזה, זה משהו גדול שיכול להיות וילך ויצמח עם השנים, אולי אצל הילדים שלו. יש אדם שהוא הוא גיבל מההורים שלו, אין לו זמן ללמוד. הוא צריך לעזור סוג מהבוקר עד ערב בפרנסת המשפחה, לחנך את הילדים שלו, לשלוח את הילדים שלו ללמוד התורה. הוא לא פנוי לזה. אבל הילדים שלו ספגו את החיבה הזאת. וזה יצמח אצלהם. או שהוא, כשיצא לפנסיה, יהיה לו קצת יותר זמן, קצת לשיעורים, פתאום זה יצמח. לפעמים אתה קורא, לומד משהו אני יודע מה, שפת אמת, או ברבי נחמן, או ברב קוק. פתאום כל מיני דברים קטנים שעשית אותם ולא, לא הבנת. פתאום זה מקבל משמעות אדירה. וזה דבר שמחזיק ומיישר את הנפש בלי שאתה יודע. זה לא הכל בידיים שלנו. הנשיקה במזוזה עושה המון טוב בתוך הנשמה שלך בלי שאתה יודע. מה שתלך הרבה פעמים לפסיכולוגים 200 שנה ולא יעזור מה שנשיקה אחת שאתה נותן למזוזה עוזר ועושה אותך אדם עם חיבה לקודש, ולפעמים שיחות, 1,000 שיחות, 200 שיחות, 2,000 שיחות לא עוזרות, משאירות אותך יבש כמו קרש. אף על פי שאתה מבין מה שמסבירים לך ומה שאומרים לך, זה מדהים מה שאומרים לך, אבל זה לא נכנס ללב. וזה לא יעזור. נשיקה אחת במזוזה, היא עושה מה שאתה לא... בלי שאתה מרגיש מה שלא יכולים לעשות אנשים אחרים. בכוונה אני מביא, עוד שנייה, בכוונה מביא דוגמה כל כך פשוטה. וכל כך נלעגת לצערנו. כן? וכל כך נלעגת. הרי מה קוראים היום לפרימיטיבים? המשקן, מנשקי מזוזות, הולכים לקברים, זה לא סתם. שבזה עומק, אנחנו נראה את זה בפסקה החמישית, סליחה, בפסקה החמישית אנחנו נראה את ה... נרחיב בזה קצת. כן.
לא, זה כמו ילדות בריאה.
כמו מה?
כמו ילדות בריאה.
מצוין. שמעת? מצוין. יש ילדות בריאה. אתה לא יודע, בריא. יש אמא שעושה אוכל טוב, אבא שהולך לעבודה, כבוד בין אבא לאמא, אני לא יודע. זה בריא. ילדים שמשחקים ביחד, ילדים שרבים אפילו ביחד בחדר, על הארטיק, לא משנה. ילדות בריאה בדיוק. מצוין. אחלה, אחלה תמונה.
אנחנו מנשקים מזוזות גאה.
יפה מאוד, כן. גם אני מנשק מזוזות גאה. עם כל האשכנזיות שלי. אני... אז זה לא על זה מדובר, נו באמת, לא מדברים על זה. אבל אני לא מזלזל באדם שמנשק מזוזות, יכול להיות שבזכות זה אחר כך הוא יפסיק גם לגנוב. ולעומת זה ששלמד תורה, תוספות ורש"י וזה, ובלי החיבה הזאת, יכול להיות שאחר כך הוא יהיה גנב גדול. ובלי, לא רמזתי לשום דבר. אני אומר את זה ברמז, לא רמזתי שום דבר. יכול להיות בן אדם שלמד וזה, ואין לו את הלחלוכיות הזאת של הקדושה הזאת, של הרגש הזה, של החיבה לדברים האלה, אז הוא יהיה גנב מתוחכם. כמו שהוא יודע להפריך את התוספות 10 פעמים, אז הוא ידע גם להפריך את כל החוקים. כן? אז זה צריך את שני הדברים. כן, פותח שרים בתבונה. בוא ניתן לו להגיד איזה מילה אחת, הוא מסכן, לא? לא מסכן, כן, כן.
יש איזה סיפור, כמו
הברכה של הרב אליהו. זה קורה הרבה לאנשים בכלא, דרך אגב, שהם חוזרים בתשובה, מתוך החיים לימדו אותם. אומרים, שאני שמעתי שהחזרה בתשובה בכלא עושה נפלאות אצל בשיקום האסירים, שלא מצליחים כל הפסיכולוגים וכל הסוציולוגים למיניהם, זה עושה פשוט נפלאות לחוזרים בתשובה שמה בבתי הכלא. כן. רגע, סליחה, שנייה עוד. אני עניתי לך קצת לשאלה? עניתי לך קצת לשאלה או ששכחת ממנה כבר? כן.
הקדוש ברוך הוא חוזר גם לגנב.
הוא עוזר לגנב, אולי מתוך זה, אחר כך הוא ילמד, תראה, אי אפשר לגנוב אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אי אפשר, כן? למה הוא נותן לו לגנוב? זו שאלה. אנחנו אומרים, אדם, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, כן? אבל יכול להיות שמתוך זה, אחר כך הוא לומד, כן. לא שזה לא עוזר, זה לא מספיק. לא שזה לא עוזר, זה לא מספיק. זה לא רק.
זה לא ישנה, זה לא מה שישנה. אם האדם רוצה, אז השכל יוסיף לו, יכשיר אותו לרצון. זה בין שעושים לאדם איזה מצווה, זה משהו שהוא מוכן שהוא גדול. הוא פועל על האדם, לעומת שכל.
חוויה, כן, נכון. כן, שכל לבד, כן. נכון מאוד, נכון מאוד. כן. אז זה לגבי הפסקה הזאת, שהיא בעצם מרחיבה את הפסקה שלמדנו פעם שעברה, שבאמת שהחוכמה העליונה זה האמונה, מי שקשור למשקפיים אלוקיות על המציאות, אז הוא רואה את הכל, כי הוא רואה איך השורש מתפרס על כל החיים עד למטה של החיים, עד פרטי החיים, וממילא הדבר הזה, האמונה והתורה, היא מתאימה לכל המדרגות, היא מדברת לכל המדרגות, ואלה שמנסים לקפוץ ולדלג על המדרגות ולחסיר כמה מדרגות באמצע, זה לא עובד. זה לא הולך. אין דבר כזה. מה שה... מי יודע? טוב. אז בואו נעבור לפסקה 4. מקווה שיהיה לנו מספיק זמן, כי זה קצת קשור גם למה שלמדנו לגבי... גם לגבי אהבה, שזה היה הערך הראשון שדיברנו עליו, על אהבה. אמרנו שאהבה, אדם שהוא אוהב ומלא אהבה, הוא אדם בריא בנפשו. כן? וזה מצמיח את כל המידות הטובות, מצמיח את כל הכוחות שיש בבן אדם. אדם אוהב. זה אדם שונא, הוא סגור, הוא לחוץ, הוא מקובץ. הוא לא בריא. כן? אהבה זה בריאות נפש. ודיברנו על זה ש... שאיך קונים את האהבה, הבאנו מהרמב״ם, הבאנו כל מיני תרגילים, לדון לקו זכות, להסתכל על הדברים הטובים, עם רבי נחמן, נקודה טובה, כל מיני תרגילים איך לעורר את האהבה, כי האהבה היא בעצם נמצאת בפנים, זה לא שאני מנסה לאהוב, וזה משהו מחוץ לי, כולנו בפנים, יש גרעין של אהבה בפנים, כן? אין דבר כזה, כל הדברים שאנחנו לומדים אותם, זה נמצא עמוק בפנים. ואנחנו רק חושפים אותם על ידי הלימוד, אנחנו חושפים אותם, מוציאים אותם החוצה. אז דיברנו על כל מיני תרגילים איך לפתח את האהבה. מבחוץ, פנימה. עכשיו, יש פה משהו מדהים מה שכתוב פה בפסקה הזאת. קראתי לפסקה הזאת, אמונה מצמיחה אהבה לכל. כן? זאת אומרת, אדם שהוא באמת מאמין, הוא לא צריך את התרגילים האלה. הוא אוהב. אדם שהוא מאמין בריבונו של עולם, מאמין בטוב. בטוב שיש בכל בריאה ובריאה, בכל אדם ואדם. גם באנשים שנראים רעים מאוד, אז הוא אוהב. ואת האנשים הרעים, הוא רוצה לתקן, לעזור להם לתקן. הוא לא שונא אותם ושם אותם בצד. אתם מכירים את זה? כן? אלא הוא רואה את האנשים הרעים, הוא מרחם עליהם, וחושב איך לתקן אותם. אדם שהוא מאמין, האהבה היא built in, היא צומחת מתוך האמונה. כן? מה שדיברנו פעם שעברה זה איך מעוררים את האהבה מבחוץ פנימה. אבל מי שמאמין שזה דבר יותר שורשי, זה מצמיח את האהבה. בואו נראה את זה בפנים. מי שאור האמונה מתגלה עליו בטהרתו, הוא אוהב את כל הבריות כולם, בלא שום שיעור כלל. ודיברנו על זה ארוכות, לא נקפוץ עוד פעם מה קורה עם הדברים הרעים שלהם, הוא לא מסתכל על הדברים הרעים שלהם, הוא יודע שזה רע. הוא מסתכל על הנקודה הטובה, אבל זה בא מעצמו, זה בא לבד. מה זאת אומרת? שהאמונה היא תאורה, יש מדרגות באמונה. יש מאמין, יש אדם שהוא רחוק מאמונה, נניח. יש אין סוף מדרגות בין זה לזה. אדם שהאמונה שלו היא תאורה, היא תמימה, היא בריאה, כן? או שהוא מאמין מתוך טהרת נפש. גם ככה אפשר להסביר, בסדר? כלומר, ככל, בוא נגיד, ככל שאתה יותר טהור באמונה שלך, ככל שהאמונה שלך יותר אמיתית, יותר נכונה, אז ממנה אתה אוהב יותר. זה פונקציה ישירה, כן? וכל מעיינו הוא בעלייתם ותיקונם. הוא אוהב את הבריות גם אם הוא רואה רשע, כמו שאמרנו קודם. אז הוא לא פוסל אותו, הוא לא מסתכל עליו דרך הרשעות שלו. הוא מסתכל על זה, על הטוב שנמצא בפנים, הצד האלוקי שנמצא בפנים, הוא מחפש איך לעזור לו לצאת, להיחלץ מהרשעות, כי הרשעות זה בן אדם לקוד בתוך הרשעות. מי רוצה להיות רשע? אף אחד לא רוצה להיות רשע. כל אדם רוצה להיות טוב. זה המשמעות של, של הניצוץ האלוקי שיש בכל בן אדם. זה שהוא רוצה להיות טוב באמת, בעומק הוא רוצה להיות טוב, רק הוא הסתבך, יש קליפות, יש מכסים, כן? אז אדם כזה רואה מישהו רוצה לעזור לו. לפעמים הוא לא יכול לעזור לו, זה סיפור אחר, אז הוא מתרחק. לפעמים הרשע משפיע עליו, אז הוא צריך להתרחק. אבל הוא רוצה לעזור לו, לפעמים הוא לא יכול. הוא כל מעיינו בעלייתם ותיקונם. והדרכים של תיקונם נעשים מלאים מוסר ויושר לפי רוב הופעת האמונה שבו. ככל שהוא אוהב יותר, אז הדרכים שהוא מנסה לעזור לאנשים הן יותר נקיות, יותר טובות, יותר רכות. כי לפעמים אתה עוזר בן אדם, אתה צריך לחתוך. לפעמים לעזור בן אדם זה להכניס אותו לבית סוהר. לפעמים לעזור לבן אדם זה לשים אותו, לסגור אותו כדי שהוא יפסיק לעשן סמים. לפעמים אתה צריך להגביל אותו. אבל ככל שאתה יותר אוהב, אתה פחות צריך להשתמש בכלים האלה. כי האהבה, שאתה אוהב את הבן אדם, אתה מוצא דרכים אחרות, חלופיות. כי האהבה היא מפריחה והיא בונה את הבן אדם שמולך. אני סיפרתי לכם פעם סיפורים, שני סיפורים עם האסיר בבית סוהר, כן? אני לא אספר את זה עוד פעם, כן? אבל כשאתה אוהב מישהו, אז אתה מפריח אותו. וכשאתה, כמה שאתה פחות אוהב אותו, אז זה לא יעזור כל הדיבורים, גם עם ילד הרבה פעמים, הילד שלך, אם הוא מרגיז אותך, וזה, זה לא יעזור העונשים שאתה נותן לו. תאהב אותו, זה דבר ראשון. ואחר כך אתה יכול לעשות כל מיני דברים, אבל כשאתה אוהב אותו, זה כבר נותן לו מקום. זה כבר ממיס המון מההתנגדות שלו, המון מהרשע, מהפסולת שיש בפנים. אדם שאוהב, כן, אתה לא צריך לתת לו כל מיני הלכות איך לעזור, איך לא לדבר לשון הרע. כשאתה אוהב מישהו, אתה לא מדבר עליו לשון הרע. ותחשבו רגע, על מישהו שאתם אוהבים אותו, ועכשיו מספרים עליו משהו לא יפה, אז מיד אתה מוצא כל מיני דרכים איך לדון אותו לקו זכות. לא, הוא היה עייף, כן? נכון? או שהוא לא ישן כל הלילה. כל מיני סיפורים, רק לדון אותו לקו זכות. כי כשאתה אוהב, אתה לא תדבר דברים רעים על מישהו אחר, ולא תשמע דברים רעים על הבן אדם הזה. וכשאתה מוכן לשמוע דברים רעים על מישהו, סימן שאתה לא כל כך אוהב אותו. זה סוד שאני אומר לכם, אבל תדעו לכם. כשאתה שומע דברים רעים על מישהו, כן? ואתה שמח בזה, ולפעמים אתה שמח, למה? כי אתה גם לא אוהב אותו כל כך. זה הסיפור. ואדם שאתה אוהב אותו, אתה תעזור לו כשצריך. שאתה יכול. ואתה תקום בלילה שצריך לעזור. לא צריך להגיד לך, שמה, לספר לך סיפורים על צדיקים שקמו בבוקר השכם או בלילה לעזור. אתה תלך לעזור, אתה לא צריך לשמוע שום סיפורים, כי כשאתה אוהב, אתה תלך לעזור. ולא צריך ללמד אותך לעזור לאנשים גם בכסף. כי כשאתה אוהב מישהו, אתה תוציא כסף מהכיס שלך, את הכסף שיש לך וגם את הכסף שאין לך. כי אתה אוהב. אז עוד יותר שורשי, אדם שהוא מאמין, אתה צריך לדבר איתו על אהבה. הוא אוהב. הוא מאמין בטוב שיש בכל בן אדם. הוא מתקשר, הוא מתחבר לבן אדם דרך הטוב שלו. זה מה שדיברנו, שהאמונה יש לה אהבה ויראה. אתה רואה את הטוב שבכל דבר. ואתה מחזק את הטוב שבכל דבר. אז הרע, זה לא שאתה מתעלם ממנו, הוא נופל מאליו. תראו, הרבה פעמים גם אני אומר בחינוך ילדים, אתה... לפעמים יש, אני אומר, לפעמים יש ילד שמרגיז אותך בכמה עניינים. אתה אומר, די. בוא נראה את הדברים הטובים שלו. אתה מתחיל לראות את הדברים הטובים שלו, הוא מרגיש את זה מיד. הוא מרגיש שאתה אוהב אותו. הוא מרגיש שאתה איתו. הוא מרגיש שאתה מבין אותו. הוא לבד נפטר מההרגלים הרעים. בקצב שלו. פתאום הוא מופיע לך, פתאום, אם היה לו פלאפון כזה, פתאום מופיע לך עם פלאפון פשוט. מה קרה? זה בא מאליו. כן? או כל מיני, הוא לא היה קם לתפילה, וזה, פתאום הוא התחיל לקום לתפילה. לבד. למה? הוא מרגיש שאבא שלו מעריך אותו. הוא מרגיש שאבא שלו אוהב אותו. הוא מרגיש שמקבלים אותו. מקבלים גם את החולשות שלו. אז כשמאמינים, זה מוליד אהבה. שאוהבים, זה מוליד יחס נכון ואמיתי. כפי שכתוב בתורה, לא צריך את התורה. אני אומר את זה בזהירות, כן? אברהם אבינו לא היה צריך את התורה. וגם יעקב אבינו לא היה צריך את התורה, וגם לא יצחק אבינו, כן? כי התורה היא לא שם, בהר סיני. היא פה, בלב שלנו, כן? אלא מה? אנחנו, קשה לנו להיות מחוברים לעצמנו אמיתי. אנחנו צריכים תורה ומצוות, מצוות משון חיבור, שיקשרו אותנו לעני האמיתי שלנו. אבל באמת, בתיאוריה אני אומר את זה, לא היה צריך את התורה. לא צריך להוריד את התורה, היא קיימת. הקדוש ברוך הוא פשוט עזר לנו שהוריד את התורה, לגלות לנו מי אנחנו באמת. אפשר לברר, אפשר גם לבאר ככה. לא כל המצוות. יש, אתה רואה בעצמך, למשל, יש מצוות מסוימות שהם כבר עשו את שלהם, זאת אומרת שהם פעלו את הפעולה של תיקון האנושות או תיקון הנפש, שאתה כבר לא צריך, רוב אנשים כבר אתה, היום זה קצת קרה משהו, רוב אנשים, מי רוצה לרצוח? מי רוצה לרצוח? אה? אני לא שומע. שמה, שאף אחד לא רוצה... טוב, זה סיפור קצת אחר, צריך להיזהר מזה, אבל... יש, אבל צריך לדעת שגם מצוות שמתבטלות, זה התורה אומרת לנו, זה לא אנחנו מבטלים. התורה לא תשתנה לעולם, אנחנו אומרים את זה כל בוקר, נכון? תורת משה לא תשתנה, נכון? היא לא משתנה, כלומר, גם ההתפתחויות והשינויים והחגים שהתבטלו וכולי, זה מתוך תורה. אני חושב שאנחנו, פסקה חמישית אנחנו לא נספיק לא נספיק, אז בואו נעשה לנו סיכום קטן. אני יודע שהדברים היו קצת מורכבים, וניסיתי לפשט אותם. עד כמה שהצלחתי, אני לא יודע, זה נראה עכשיו בתגובות. בואו נעשה סבב, עם מה אתם יוצאים? מי שרוצה כמובן להשתתף בסבב הקבוע,